נדבר על פרשה חיי שרה. שיחה האחרונה לעת עתה ששמענו מהרבי בכינוס השלוחים העולמי היה בשנת תשמ"ב בשבת פרשה חיי שרה. והרבי דיבר על השליחות של השלוחים, ולא רק של מי שמוגדר כשליח, אלא על כל יהודי בדור, שכל יהודי הוא שליח. באמת הרבי כדרך לבד אותנו, שכל יהודי בכל מקום שהוא נמצא הוא שליח, שליח בעבודה שלו, שליח בסביבה שלו, שליח בכל מקום שאליו הוא הגיע. זה בעצם אחד מיסודות החסידות, עוד מדרכו של הבעל שם טוב, בגלל האמונה והשליחה הפרטית, שאומר הבעל שם טוב תורה על הפסוק שכתוב וענית והלכת אל המקום אשר נבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. הפסוק הזה נאמר על מצוות הביקורים, וענית והלכת אל המקום אשר נבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. הכוונה היא שיהודי הולך, לוקח את הביקורים, תן לי הביקורים, והולך עם הביקורים לבית המקדש. אומר אז הבעל שם טוב, מה הכוונה וענית והלכת אל המקום? אם קורה לנו שבהשגחה פרטית, כן? כאן נכנס לתורן הבעל שם טוב בהשגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא סובב את זה שהלכנו למקום מסוים, וענית והלכת אל המקום. אומר הבעל שם טוב, למה הלכת אל המקום הזה? אשר יבחר השם אלוקיך. זה שהלכת למקום מסוים, למה זה? בגלל שכך בחר השם אלוקיך, השם בחר שתלך למקום הזה. ולמה בחר השם שתלך למקום הזה, השם אלוקיך שתלך למקום הזה? לשכן שמו שם. זאת אומרת, אם אנחנו במקום מסוים, אפילו סתם קרה, תהינו ברמזור, תהינו בדרך, התבלבלנו, הגענו לאיזשהו מקום מסוים, למה זה? זה בגלל שבחר השם אלוקינו, שנבחר השם אלוקיך, שנלך לשם. למה? כי יש לנו איזושהי שליחות במקום הזה. והרבי בשיחה של חיי שרה תשמ"ב מדבר על זה שכל יהודי בדור הוא שליח של נשיא דורנו. השליחות היחידה של דורנו, שמהי השליחות הזאת שעליה מתבטא הרבי, שזה השער שדרכו עולים כל ענייני השליחות, לקבל פני משיח צדקנו. כפי שהרבי מלמד אותנו שבדורות הקודמים העבודה הייתה להכין את העולם למצב של ביאת המשיח, שזאת הייתה עבודת הבירורים. ובדור שלנו הרבי אומר שכבר ביררנו את כל הבירורים, הסתיימה עבודת הבירורים. כמו שהרבי אומר, משיח נמצא על פתח הדלת ומחכה שנסחור את הגאולה פנימה. והרבי אומר שהעבודה של הדור שלנו זה לקבל פני משיח צדקנו. מה זה לקבל פני משיח צדקנו? הרבי מתפתה שאצל אדמור הריית, אצל הרבי הקודם אמר שבדורו נשאר רק לתחצח את הכפתורים, שכבר תפרו את החליפה וכבר הכל מדויק, ורק נשאר לצחצח את הכפתורים. והרבי התבטא שלפעמים שמצחצחים את הכפתורים יותר מדי הם נופלים. והרבי אומר שכבר צחצחנו את הכפתורים, סיימנו גם לצחצח את הכפתורים, ומשיח עומד על פתח הדלת ומחכה שכל אחד ואחת מאיתנו יסחבו את הגאולה פנימה. והרבי בעצם מלמד אותנו מה זה לחיות תודעה של גאולה, מה זה לסחור את הגאולה פנימה. כפי שהרבי מתבטא, לקבל פני משיח צדקנו, לקבל את הפנימיות של משיח צדקנו. בדור הגאולה, בזמן הגאולה, כמובן שלא יהיה לנו שום חיסרון באחד מנושי הנפש, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה. ורבי אומר, אנחנו יכולים כבר עכשיו, בזמן הזה, על סף הגאולה האמיתית והשלמה, להתחיל לחיות גאולה. כמו הסיפור על רבי מנחם עדן בביטבסק, שרבי מנחם עדן בביטבסק, ככה מספר הרבי, ישב פעם עם תלמידיו בחדר, ושמעו כל תקיעת שופר בחוץ. אז מישהו סתם תקע בשופר וצעק, הנביא, הגיע הזמן גאולתכם. אז אמרו התלמידים לרבי מנחם עדן, אולי הגיע משיח, אולי זה באמת אליהו מבשר גאולה. רבי מנחם עדן קם, פתח את החלון, הסתכל בחלון, הריח את הריח ואמר לו, משיח עדיין לא הגיע. והריח את הריח בחוץ, אמר, זה לא ריח של משיח, זה לא עובר של משיח. הרבי מספר את הסיפור הזה, גם סיפרנו אותו פה הרבה פעמים בשיעורים, והרבי שואל, למה רבי מנחם עדן מביטבסק היה צריך לפתוח את החלון ולהריח בחוץ האם הגיע משיח או לא? מה הבעיה שהיה יושב במקום שבו הוא יושב מריח ומריח האם יש אוויר של גאולה או לא? אלא אומר הרבי שאצלו בארבע אמות שלו, בדלת אמות שלו, כבר היה אוויר של גאולה. הוא בארבע אמות שלו כבר המשיך תודעה של גאולה, תודעה של נצח, תודעה של גאולה לתוך המקום שלו. נכון שזה גלות, אבל הוא שכב את הגאולה פנימה. הוא חי כבר גאולה בשלושת לבושי הנפש. אצלו בחדר, אומר רבי, כבר היה אוויר של גאולה. לכן בחדר שלו לא היה לו מה להריח, כי הריח שם ממילא כבר היה אוויר של גאולה. אומר רבי, השליחות הזאת, שזאת השליחות של הדור, השליחות של אנשי הדור, להיות שלוחים של נשיא הדור, של שליחות שמוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו. לקבל פני משיח צדקנו, להיות השלוחים של נשיא דורנו, לקבל פני משיח צדקנו. אומר הרבי, זה השער שדרכו עולים כל ענייני השליחות. זאת אומרת, תמיד יש לנו עבודה של הוספה בתורה, והוספה במצוות, ולהוסיף בכל ענייני קדושה וטהרה, ובכל פרט ופרט, שיהיה באופן השלם ביותר. אבל מה התכלית של הכל? בסופו של דבר להביא את העולם, כפי שכתוב בחסידות, למצב שבו באמת, והייתה על השם המלוכה, נתבה הקדוש ברוך הוא להיות ברך דירה בתחתונים. ואם בדור שלנו זכינו שהדור שלנו הוא דור הגאולה, והוא הדור שבו אנחנו זוכים לגאול הזה של השלמת תהליך הגאולה, להביא את האור האלוקי, את השכינה האלוקית לפה למטה בארץ, על העבודה שלנו זה להכין את העולם למצב כזה שהעולם יהיה כלי שההערה הרוחנית תהיה בו בשלימות, בלי שיתפתה לעולם. כפי שפעם שאלו את אדמור זקן, מה יהיה כשיבוא משיח? אז אדמור זקן הצביע על השולחן שלפניו, ואמר, השולחן הזה, במקום שנראה את החומר הגשמי שלו, נראה אלוקות, נראה את הדבר השם שמחיה אותו. להביא את השכינה, את האור האלוקי של השכינה, פה למטה, להתגלות שלימה, לא למעלה ממדי העולם, באופן כזה שמבטל את מימדי העולם, אלא באופן כזה שהעולם כלי לקבל את השכינה, שזה קבלת פני משיח צדקנו. למה רבי מדבר על זה בשיחה הזאת? חוץ מזה שזה כינוס השלוחים. הוא אומר רבי, מה זה שליחות? אנחנו לומדים את זה מהשליחות הראשונה בפרשה. שליחות הראשונה בתורה בכלל, שליחות של אליעזר. אז בשביל להבין מה זה שליחות, נתבונן בשליחות של אליעזר בפרשה, ומה מלמדת אותנו השליחות הזאת. אומר הרבי, יש לנו פה כמה נקודות בשליחות של אליעזר שלא כל כך מובנות לנו. מצד אחד כתוב שלוחו של אדם כמותו, זאת אומרת שלשליח אין שום הבנה מעצמו בשליחות, אין שום הבחנה, הוא לא מכניס את האינטרס האישי שלו, זה לא משנה מה הוא חושב, זה כמו שליח של פיצה, זה לא משנה אם הוא חושב שהפיצה טעימה או לא טעימה, יש לו שליחות אחת, הוא צריך להעביר את המגש במקום אחד למקום אחר, לא צועקים עליו למה אין זיתים, זה הוא רק צינור להעביר פה איזשהו מסר מסוים, או להעביר משהו חפץ מסוים. זאת אומרת, מה זה שלוחו של אדם כמותו? מותו להמשלח ממש, אומר הרבי. כמובן שכל העניינים של השליח, של המשלח, נפעלים על ידי השליח. ולכן השליח אין שום התערבות. ולכן אנחנו מוצאים באמת שאליעזר הוא נראה לנו כשליח. למה אנחנו חושבים שאליעזר כשליח? אומר הרבי, בשביל להבין את זה, נקדים, כמו שהרבי קורא לזה, קלוץ קשה. שאלת קיטבק בעברית מדוברת. אומר רבי, נקדים איזשהו קלוץ קשה כזאת. אומר רבי, יש לנו נקודה מאוד מעניינת בפרשה, שכתוב שאברהם אבינו נתן לאליעזר את כל רכושו. נתן מורשת זה ליצחק, כתב מתנה כתב לו, כן, ונתן את זה בידיו של אליעזר את כל רכושו. למה? כדי שיקפצו על אליעזר, על יצחק, סליחה, להשיא איתו את ביתו, את ביתם. זאת אומרת שיהיו שיצחק באמת עשיר כזה גדול, באמת המשפחות הכי נכבדות ובדן הרם ירצו להשיא את ביתם עם יצחק. הפקיד את זה בידי אליעזר, זה המתנה כמובן שניתנה ליצחק. אומר רבי, לכאורה, א', על פי תורה, יש איסור לבן אדם למסור את כל רכושו בחייו. אפילו על צדקה כתוב, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אז בטח שבשביל כזה דבר, רק של שידוך, למה שייתן את כל רכושו? זה ממש איסור תורה. דבר שני שואל הרבי, הרי אברהם אפילו היה עשיר גדול. אז ממילא, אפילו אם היה נותן רק חלק מכספו, גם היה כבר מספיק כדי שיקפצו להשיא איתו את ביתם שנותיה. אפילו חלק מהכסף של אברהם אבינו זה היה מספיק בשביל שיצחק כבר יהיה כזה עשיר שיצאו להשיא איתו את ביתם. אין אומר הרבי, וזה אנחנו מבינים שיש פה בעצם איזו נקודה אחרת, לא רק העניין הזה שירצו להשיא איתו את ביתם, ויש פה נקודה יותר מהותית. השידוך של יצחק ורבקה זה היה השידוך הכי משמעותי בדרך להתאבותו של עם ישראל. זאת אומרת, אם אנחנו בודקים את השלבים, כן? אם אנחנו עכשיו נרצה לכתוב איזה סיפור או לכתוב את זה בפרקים, מה השלב הכי משמעותי בדרך להמשכיות של אברהם אבינו, בדרך להפיכתו של זרע אברהם לעם, כן? שיצחק התחתן. זאת אומרת, השידוך של יצחק ורבקה זה לא רק היה סתם שידוך של בנו של אברהם, אלא הייתה פה נקודה הרבה יותר משמעותית. הנקודה היא שזה בעצם השלב הכי משמעותי בדרך, נקרא את זה בשפה שלנו, להגשמת החזון של אברהם אבינו. מתי אברהם אבינו יודע שבאמת הדרך שלו ממשיכה, ויש את המשכיות של דרך אברהם, של גילוי שמו בעולם, של עם ישראל, לקיים את ההבטחה האלוקית של הזרחה אתן את הארץ הזאת? מתי זה מתקיים? כשיש המשכיות דרך יצחק אבינו. זאת אומרת, השידוך הזה של יצחק ורבקה, אומר רבי, זה השידוך המשמעותי ביותר, לא רק סתם בעניין המשפחתי של אברהם אבינו, אלא בקשר לנקודה שהכי נוגעת לאברהם אבינו, שזה יהודו בעולם, זה ההמשכיות של עם ישראל. ולכן אומר הרבי, כשמגיעה הנקודה הזאת, מגיע הרגע הזה, ואברהם אבינו עומד לפני הקיום של המעשה הכי משמעותי, שהכי נוגע אליו בחייו, בדרך שלו, כן? במשמעות עבורו. אברהם אבינו רוצה שכל מה שקשור אליו יהיה חלק מהשידוך הזה. לא להשאיר שום דבר מחוץ לשידוך, מחוץ לייעוד, שלא יהיה משהו אחד שלא יהיה קשור לשמחה הזאת. כמו שיש לנו שמחה מאוד גדולה, אנחנו רוצים שכולם יהיו חלק מהשמחה, שכל מה שקשור אלינו יהיה חלק מהשמחה, שהכל יהיה חלק מהדבר הזה שהוא הנקודה הכי משמעותית לנו, שלא יישאר שום דבר מחוץ לו, שלא קשור אליו. אומר רבי, אברהם אבינו ניצב בפני כזה דבר משמעותי, בפני כזה פרק משמעותי, משימה כל כך משמעותי, ששם הולך להגשים את כל השליחותו. אומר, לא יכול להיות שיהיה חלק מרכושי שלא יהיה קשור לרכוש, להגשמה הזאת, לייעוד הזה, לקיום הזה. בפנימיות, אומר הרבי, בשילוב של יצחק, נפתח פתח להגיע לאחר מכן למצב של מתן תורה. למה? מה יש לנו במתן תורה? מתן תורה וכל העבודה של האבות, מעשה אבות סימן לבנים, כל העבודה של האבות זאת ההכנה למתן תורה. כל מה שהאבות עושים זה קשור להכנה למתן תורה, וגם כל מה שמסופר לנו בספר בראשית שנקרא ספר הישר, זה הכנה לקראת מתן תורה. מה יש לנו במתן תורה? אומר רבי, מה זה מתן תורה? זה הייחוד של עליונים ותחתונים. בשעת חטא עץ הדעת הסתלקה שכינה מארץ לרקיע, ואחר כך עמדו שבעה צדיקים, כפי שהרבי מדבר על זה במאמר הראשון באתי לגנים, כן, עמדו שבעה צדיקים והורידו את השכינה, הרקיע השביעי, שמשה הוא השביעי, שכל השביעים חביבים, הוריד את השכינה חזרה למטה לארץ. לקחת את הגילוי האלוקי האדיר שישנו בתורה, כפי שהתורה היא למעלה מהעולם, רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, מסתר סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, המקום של הגילוי הרוחני, הגילוי האלוקי הגבוה ביותר, לקחת אותו ולהוריד אותו לפה למטה בארץ, שיתלבש למטה בגדרי העולם הגשמי. שור שנגח את הפרה ונמצא פרה בצידה, כן? מי חייב? זאת אומרת, ההגשמה של הדברים כפי שהם באים בידי ביטוי בתורה, זה בעצם הסוד של מתן תורה, חיבור עליונים ותחתונים. מה זה? זה השלמת הייעוד, שבהייתה להשם המלוכה והיה השם למלך לכל הארץ, והיום הוא יחד השם אחד לשמו אחד. סליחה, לא השלמת הייעוד אלא תחילת הייעוד, הגשמת הייעוד ששלמותו בביאת משיח צדקנו. מה היה לנו בשידוך של מתן תורה, של אברהם ורבקה, של יצחק ורבקה? היה ייחוד מהובן. בשפת הקבלה, ייחוד מהובן. אותו ייחוד שישנו במתן תורה. למה? ייחוד מהובן זה ייחוד לפי הקבלה של עליונים ותחתונים, של דרגה הכי גבוהה באלוקות, כפי שמסוגלת לרדת ולהתלבש פה למטה בתוך ענייני העולם הגשמי. חיבור של הרובד האלוקי ביותר במציאות הגשמית התחתונה ביותר. זה מה שנעשה במתן תורה. ההכנה לזה נעשה באותו ייחוד שנעשה בשידור של יצחק ורבקה. מי זו רבקה? כשושנה בין החוכים, והגיעה מהמקום התחתון ביותר, ביתו של רמאי, אחות של רמאי, כן? משפחת פשע, פשע מאורגן, כן? מי זה יצחק?
יואב.
עולה תמימה שאין חוץ ארץ, לארץ כדאית לו, שלא מסוגל לצאת לארץ ישראל, כן? שעניינו זה לשבת דווקא בארץ ישראל, לחפור בארות. מה זה עניין של לחפור בארות? המשכה מלמטה למעלה, כן? יצחק, כל כולו שלמות רוחנית. הייחוד הזה, החיבור הזה של השלמות הרוחנית של יצחק עם רבקה שהגיעה מהמקום התחתון ביותר, החיבור הזה זאת ההכנה למתן תורה. ודאי לגאולה. זה המקום של תיקון עולם שנפל שם, ייחוד מהובן. לכן אומר הרבי, גם כן מבחינה רוחנית, מבחינה קבלית, מה שאנחנו לומדים, ההכנה הכי משמעותית למתן תורה, מתי התקיימה? עוד לפני הירידה למצרים, ולפני יעקב אבינו ויוסף וכולי וכולי. מתי השלב הכי משמעותי בהכנה, בפריצת הדרך לקראת מתן תורה, לקראת מצב של חיבור עליונים ותחתונים? בשידוך של יצחק ורבקה. ולכן אברהם אבינו, זה התחיל בוודאי במצווה של מאה ציווי של לך לך, התחילה הליכה לקראת מתן תורה. אבל מתי השלב הכי משמעותי? זאת אומרת, זה הגשמה של מה שקיים לאחרי מתן תורה כבר לפני מתן תורה. הכוח שיש לאחרי מתן תורה זה הכוח של חיבור עליונים ותחתונים, ופה כבר לפני מתן תורה נעשה החיבור הזה. לכן יצחק לא רוצה ששום דבר יהיה נפרד ממנו בחיבור הזה, בשידוך הזה. ולכן אומר הרבי, חייבים להגיד שאליעזר היה שליח, כי אם הכל קשור אליו ברמה כזאת שהוא ביקש לכתוב את כל רכושו לתת ליצחק, שכל הרכוש שלו, אז בוודאי שמי שפועל את הפעולה של השידוך זה מישהו שהוא חלק ממנו, ממנו ממש, ולא חלילה מישהו שנפרד ממנו. חייבים לומר שאליעזר היה שליח, שזה היה בכוח אברהם, מעשה של המשלח, של השליח, כמעשה המשלח ממש. אם אנחנו מבינים שהשידוך הזה כל כך משמעותי עבור אברהם אבינו, שהוא לא הסכים ששום דבר בשידוך הזה יהיה נפרד ממנו, עד כדי כך שאת כל רכושו מחבר לשידוך הזה, אז האם יכול להיות שהשליח, מי שפועל את סליחה, תודה, מי שפועל את השידוך הזה בעצמו, הוא יהיה נפרד מאברהם אבינו? אלה חייבים לומר שזה חייב להיות מישהו שהוא חלק מאברהם אבינו, במעשהו של אברהם אבינו, שהוא קשור לאברהם אבינו, שגם מי שפועל את השליחות עצמה, את השילוח עצמה, הוא חלק ממש מאברהם אבינו, ופועל את זה בכוחו של אברהם. מצד שני, אומר הרבי, תודה רבה, מצד שני, אומר הרבי, אנחנו רואים נקודה מאוד מעניינת של אליעזר, סליחה, תודה, של אליעזר, למשל, ביקש דרכים למצוא סיבה להסיע את ביתו, היה לו גם כן בת בגיל שילוחים, כן, כבר הגיע לגיל 3, כבר הייתה לחוצת שילוחים, כי גם רבקה הייתה בת 3, אז היא גם הייתה בגיל שילוחים, חיפש דרכים להסיע את ביתו. ואנחנו רואים עוד נקודות, למשל שהוא מתפלל על השליחות, ושהוא עושה סימנים, איך אני ידע מי היא תהיה. הוא מביא את עצמו לשליחות, כן? הוא לא נפרד לגמרי, הוא משתדל בכל כוחו, מביא את עצמו. אז אומר רבי, האם זה שליח שהוא רק בכוחו של המשלח, או האם זה שלחן? מה זה שלחן? שלחן נותנים לו את הרשות להחליט, הוא יכול להעלב את שיקול הדעת שלו, באמת זה עניין שלו, אישי שלו, הוא צריך להתאמץ על זה, כן? שליח לא אכפת להם, השליחות הצליחה או לא הצליחה, הוא רק שליח. אין לו עניין אם זה בסוף נפעל או לא נפעל, זה של המשלח. שלחן, זה משנה אם הוא יצליח או לא יצליח. אומר רבי, מפה אנחנו לומדים מה ההגדרה בעצם של שליח אמיתי. יש שליח שאומר, כמו שאמרנו, שליח של פיצה, כן? הוא אומר, אני רק, מה אכפת לי אם זה יצליח או לא יצליח? זה לא ענייני. זה כמו עובד. שעובד לפעמים הוא יכול להגיד, מה אכפת לי אם העסק מצליח או לא מצליח? אני מה שנקרא ראש קטן. עושה רק את העניין שלי, וזהו. אין לו שום נגיעה. הוא לא מביא את עצמו. לא אכפת לו אם השליחות הצליחה או לא הצליחה. הוא לא באמת מתאמץ מתוכו. לעומת זאת, מה זה שליח אמיתי, אומר הרבי? שליח אמיתי, שליח כזה שהעניין שלו זה לפעול משיח. אומר הרבי, מה זה משיח? משיח זו ממטריה שליח בתוספת 10. מה זה ה-10 האלו? 10 כוחות הנפש. זו אותה אותיות כמעט, משיח ושליח. הקלה מדבר שונות. אומר הרבי, בשביל לפעול משיח, בשביל לפעול את הגילוי של משיח, בשביל לפעול את הניצוץ משיח שבתוכנו, לגלות את המשה רבינו הפרטי שבתוכנו, את המשיח הפרטי שקיים בכל אחד ואחת מאיתנו, את המשיח הפרטי שבי, מה אני צריך? אני צריך לגלות את 10 כוחות הנפש שלי. יש לי את הכוחות מלמעלה, ושליח בכוח המשלח, והוא כמותו המשלח ממש, אבל הוא חייב להביא את עצמו באמת, לגלות את עצמו, להביא את 10 כוחות הנפש שלו כדי לגלות את המשיח הפנימי שבתוכו, כדי שבאמת יהיה משיח. לפעמים אומר יהודי, כן, הוא מוצא להיות רמזושה, הוא אומר, אני אשב, אני אלמד תורה, ושאלוקים ידעים לי לחשבון בנק, אני אשב ואני אעשה שליחות, ושאלוקים ידאג עבורי. למה אני צריך להתאמץ? ולמה אני צריך לעבוד? למה אני צריך להביא את עצמי לשליחות הזאת, לתיקון עולם הזה? אומרת לנו התורה, וברכתיך בכל אשר תעשה. הברכה של הקדוש ברוך הוא ישנה, היא קיימת, אבל בשביל שתגלה את המשיח הפנימי שבתוכך, את הניצוץ משה רבינו שקיים בתוכך, הניצוץ משיח שקיים בתוכך, לא מספיק להיות רק שליח. אני בביטול, אני לומד תורה, נו, שלוקים עכשיו ידע לבית מול בנק, אלא אני חייב לעשות את המעשה, לצאת מעצמי, להביא את עצמי. כפי שהרב אומר, עשו כל אשר ביכולתכם להביא מה שיצא. אלא פה ממש לעשה הכל, באמת תביא את עצמך, תגלה את 10 כוחות הנפש שבך, ועל ידי זה שתגלה את 10 כוחות הנפש שבך באמת בשלמות, אז 10 כוחות הנפש שלך יחד עם ברכתו של הקדוש ברוך הוא, הביטול של השליח ביחד, יחד את מעשהו של המשלח כמותו ממש, ותזכה באמת לפעול את העניין. אז יכול לומר רבי, השליחות הזאת מקבל פני משיח צדקנו, נלמדת מהשליחות של אליעזר. אליעזר אחד להקטין ראש, אני שליח, מה אכפת לי אם תפעל השליחות או לא? אבל הוא הביא את עצמו, הוא התאמץ, באמת הוא התאמץ בכל כוחותיו, הוא גם התפלל, גם עשה כלי, גם השתדל למצוא חן ביניהם, גם עשה סימנים, באמת הביא את עצמו בכל כוחותיו כדי שהשליחות תפעל. ואז ממילא הוא זכה לברכתו של אברהם אבינו, לברכתו של השליח, בעזרת השם שגם אנחנו נזכה
לפעול.
כי הנגועה שלו, הנגיעה שלו זה בגלל שהוא הביא את עצמו. הוא באמת יכל להביא את עצמו עד לרמה כזאת, כן? שבאמת הוא היה חלק מהשליחות. וכיוון שבאמת היה לו עניין מהשליחות, והביא את עצמו לשליחות, הוא גם כן יכל להגיד משהו. אבל כשהוא שינה מנעתו, אז לא נאמר עליו בבית אברהם. אליעזר אחרי שעבר הוא היה גר שנתגר, אבל אחרי שאברהם אבינו הסתלק הוא חזר לסורו. כן.